לפני שנה בדיוק נולד ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך חומץ. טוב, לא ממש ידענו עדיין שככה יקראו לו, אבל כבר ידענו שזה הולך לקרות. בשנה הזו, חוץ מלהקליט 26 פרקים, למדנו המון על פודקאסטים, על נשים ואנשים ועל עצמנו. בפרק הזה, שהוא פרק 27, אנחנו חוגגות יום הולדת, ולכבוד זה החלטנו להקדיש שני פרקים לכל השאלות ששואלים אותנו על איך להתחיל פודקאסט, על מה כדאי לחשוב לפני שלוחצים על כפתור ההקלטה, ואיך זה קשור לאומץ.
הפרק הראשון, שהוא הפרק הזה בעצם, ייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של למה בכלל להתחיל פודקאסט, איך בוחרים לו נושא, מה חשוב לשים לב כשמכינים את הפרק ומראיינים אנשים, על החשיפה האישית שמתלווה לכל זה, ועוד כל מיני שיעורים שאספנו בדרך. הפרק השני הוא על ההיבטים הטכניים, ציוד ההקלטה, העריכה, ההפצה והשיווק, והוא יתאים למי שרוצה או רוצה להקליט פודקאסט, אבל מה שמנע מהם עד עכשיו הוא דווקא החלק הטכני. אנחנו מקוות שנצליח להראות שהשד ממש לא כזה נורא. וכמו בכל 26 הפרקים הקודמים, איתי כאן הדר ביסמוט.
איתי כאן כנרת יפרח.
שנתחיל?
נתחיל.
לפני שמתחילות אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא בלי סביך.
אז כנרת, את זוכרת איך התחלנו את הפודקאסט? מי יזמה את זה?
אני זוכרת שישבנו על הספה שלך כשבאתי לבקר אותך אחרי שעברת לתלמי אלעזר. ונראה לי שזו הייתה אני שישבתי בקצה ואמרתי לך בואי נעשה פודקאסט. ואז את אמרת לי יאללה.
האמת שזה בדיוק גם שאני זוכרת שזאת הייתה את, אבל אני ממש זוכרת שזרמתי מאוד מהר, כאילו אפילו לא חשבתי על זה, נכון? זה היה כזה ממש עניין של שנייה.
את פשוט אמרת לי יאללה, וגם בערך שתי דקות אחר כך אמרנו טוב איך נקרא לו, ואני אמרתי כזה ביסמוט ויפרח, ואת אמרת יאללה.
נכון, את יודעת מה הקטע הכי מצחיק זה שכל פעם ששואלים אותנו איך בחרנו את השם, או איך החלטנו, או כל מיני כאלה, אז כאילו אין לנו סיפור מרתק מאחורי הדבר הזה, זה פשוט משהו כזה שזרם לנו, ועבד טוב. אז אולי הפודקאסט הזה הוא בעצם, האומץ בו הוא קצת לזרום, ולא לקחת פודקאסט כנושא כזה מאוד כבד.
מצד אחד כן, זרמנו, מצד שני, זה כן היה משהו שישב בראש כבר איזה זמן, ונראה לי שגם אצלך זה היה ככה, וזה פשוט התחבר, לא?
אצלי התראיינתי לפודקאסט של ליאור, פרנקל, פופקורן, ושם הרגשתי שאני רוצה פודקאסט משלי. היה משהו בלשבת ולדבר עם עוד בן אדם, או מישהי שאנחנו חולקות תובנות וכזה מעלות אותם, ממש רציתי. למרות שדרך אגב את הפרק עם ליאור אני רציתי לגנוז בהתחלה, והוא שכנע אותי שאף אחד לא מושלם, אבל שם היה לי ממש את הרגע הזה שאמרתי, זה קטע, כיף לי הפורמט הזה.
ושם גם התגלה שיש לך קול רדיופוני.
לא העיד על עצמי, כך אומרים.
אז אצלי הייתי בכמה פודקאסטים, אני חושבת ששם הבנתי מה זה אומר פודקאסטים, אבל הייתה תקופה כבר די ארוכה שהרגשתי שיש לי דברים להגיד או להביא, או שנותנים ערך לכל מיני אנשים בכל מיני הזדמנויות, ואין לי שום פורמט או פלטפורמה להגיד אותם, זה לא רלוונטי בפרופיל האישי שלי, זה לא רלוונטי בקהילת מיקרוקופי ברור, כאילו אין שום פלטפורמה שזה מתאים בה. בגלל זה כן היה לי איזה זמן שאמרתי, וואלה, פודקאסט משלי יכול להיות מעניין, אבל איכשהו גם הייתי צריכה אותך, כלומר הייתי צריכה עוד מישהי שתגיד איתי יאללה, ושנעשה את זה ביחד.
יש משהו מאוד חזק בלעשות דברים ביחד, בלהקליט ביחד, בלהחליט על קונספט ביחד, על מיתוג, על כל מיני דברים קטנים לאורך הדרך, שאצלי ונראה לי גם אצלך מאוד נותן מוטיבציה בשותפות הזאת.
לחלוטין, לגבי זה שבמשך הרבה זמן הרגשתי שאני רוצה פודקאסט, וגם מה שאת אמרת שזה האומץ לזרום, אז זה לא רק האומץ לזרום, זה גם האומץ להשמיע קול, להגיד דעה, ולהגיד על עצמי, יש לי משהו שהוא מספיק מעניין כדי להוציא אותו לאוויר העולם, וכדי שאנשים ישקיעו את הזמן ויקשיבו לו. זה מאוד לא מובן מאליו שמישהי תגיד על עצמה, יש לי משהו מספיק חשוב כדי להקליט פודקאסט, או מספיק ראוי להישמע. אני חושבת שפה יש הרבה אומץ, ואני רוצה לנצל את זה לפני שאנחנו מתחילות לדבר על האיך, לקרוא לכמה שיותר נשים להתחיל פודקאסטים. אנחנו היינו במיטאפ פודקאסטרים, והיה שם כל כך הרבה גברים, וכל כך מעט נשים, ווואו, יש כל כך הרבה מה לעשות בתחום הזה. אני חושבת על כל, נגיד הסדרת פודקאסטים, עושים היסטוריה, עושים תרבות, עושים סרטים, אם היה קוראים להם עושות היסטוריה, עושות תרבות, עושות סרטים, כמה מיד זה משנה את כל המהות של הפודקאסט, והלוואי שיהיו עוד, אם אתן רוצות לעשות פודקאסט בפרק הזה, ננסה לעזור כמה שיותר, ואל תגידו יש יותר מדי, כי א' בארץ זה עוד לא נכון, וחוץ מזה, אין דבר כזה יותר מדי. זה כמו להגיד, אני לא אכתוב ספר כי יש יותר מדי ספרים. זה ממש לא נכון. לכל פודקאסט יש מקום, לכל פודקאסט יהיה קהל, הקול שלך חשוב, הוא אחר, הוא מדויק למי שהיא בעולם, ותעשו פודקאסטים, לכו על זה.
ממש. אני מרגישה שהפורמט הזה של קול, של סאונד, מאפשר לי הרבה יותר מכל מה שפלטפורמות האחרות שיש לי יכולות לתת. בין אם זה ויז'ואל, בין אם זה כתיבה, בין אם זה האתר שלי. יש משהו בקול שאי אפשר לפספס. וזה מזכיר לי את זה שבהתחלה כל הזמן אמרו לנו, וואו, איזה כימיה טובה יש ביניכן. זה משהו שמרגישים אותו פשוט, וזה משהו שרק סאונד יכול להעביר, וכחובבת מוזיקה, אז אפילו עוד יותר יש לי הערכה למנעד קולי, ואני מאוד אוהבת את זה שפתאום נוצר ערוץ אחר של תקשורת, שאני יכולה להתבטא פה ולהביא את עצמי.
אני ממש מסכימה, הכל מביא משהו מגוון יותר, אישי יותר, יש בו משהו שיכול להעביר המון מורכבות, אני ממש ממש מסכימה. טוב, לגבי הפרק הזה ספציפית, אז אנחנו נדבר על איך עושים פודקאסט, איך עושות פודקאסט, וחשוב להגיד שיש מספר דרכים לעשות פודקאסט כמספר הפודקאסטים בעולם, אוקיי? וכל אחד ואחת שתשאלו איך אתם עושים את הפודקאסט שלכם, ניתנו לכם מדריך קצת אחר. המדריך בפרק הזה הוא על איך אנחנו עושות את הפודקאסט שלנו, עם ההמלצות שלנו והסיכומים שלנו והדרך שלנו, וברור שיש עוד וריאציות לכל דבר שנגיד פה.
עוד דבר זה שיש כל מיני סוגים של פודקאסטים מבחינת איך שהם ערוכים ואיך שהם בנויים. יש פודקאסטים שמכינים את כל הטקסט מראש, כמו שמכינים סרטון או ממש תסריט כתוב, ומקריאים אותו. אנחנו לא מדברות על הגרסאות האלה עם השילוב של האפקטים והמוזיקה והרעיונות, כמו חיות כיס, אם אתם מכירים, ואם לא, אז אנחנו מאוד ממליצות, אלא על מה שאנחנו עושות כאן, והוא קצת פחות מתוכנן עם כוכבית קטנה, כי יש כמה נקודות שכן.
המטרה שלנו בפודקאסט אצל שתינו היא לא עסקית. אף אחת מאיתנו לא מקשרת את זה לעסק שלה בשום צורה, ואנחנו שתינו עושות את זה לגמרי לגמרי, כי זה כיף לנו. המשמעויות של זה קודם כל שבאמת הנושאים לא רלוונטיים בכלל, לא לקהילות ולא למיקרוקופי ברוב המקרים.
ואנחנו אפילו מתאמצות כדי שהם לא יהיו קשורים לפעמים.
בדיוק. עוד השלכה מאוד חשובה לזה, זה שאנחנו לא כל כך מתעסקות במספרים. כלומר, כן חשוב לנו שנראה גרף עלייה של מספר האזנות, אבל הרבה יותר חשוב לנו שאחרי כל פרק, יש לנו לפחות אישה אחת או שתיים או חמש, שאומרות לנו שהם עשו משהו אחרת בעקבות הפרק. זה פי אלף יותר משמעותי מכל מספר שנראה, ובפודקאסט שהוא למטרה עסקית, כן צריך להראות שיש לו הצדקה, שהוא מוכר, שהוא מביא איזשהן תוצאות שהן בשורה תחתונה כלשהי. ואנחנו משוחררות מזה וזה נורא כיף.
גם פה אני שמה כוכבית, כי היה לנו את משבר האזנות, כשהיה איזשהו פרק שלא היו מספיק האזנות בשבוע הראשון, או לפחות מספיק ביחס למה שהיה לפני כן, אז היה לך איזשהו משבר של רגע, אולי עשינו משהו לא בסדר, ואז הייתה לך הצרה, אני לא מסתכלת יותר על המספרים, זה פשוט לא משהו שאני רוצה להתעסק איתו, כי במהות אנחנו שתינו כאלה. אנחנו רוצות לראות התקדמות, אז אנחנו למדנו שפה אחרת, למדנו לשים את ה-ROI שלנו במקומות אחרים.
נכון, וחשוב להגיד שזה לא שאנחנו בכלל לא מסתכלות על מספרים, אנחנו ועוד איך מסתכלות, וכל פרק שעולה אנחנו נכנסות לראות אם מאזינים לו, ואיך הוא ביחס לפרקים אחרים, ואנחנו רוצות לראות עלייה, ואם נראה ירידה זה ידליק נורות אדומות, ואנחנו נחשוב מה עושות ואיך עושות, אבל זה לא הדבר שבשבילו. אנחנו עושות את הפודקאסט, וזה הבדל שמיים וארץ. זה שהפודקאסט שלנו גם לא למטרות עסקיות, משפיע גם על התדירות שבה אנחנו מוציאות פרקים. אנחנו מוציאות פרקים רק אחת לשבועיים, ולא אחת לשבוע, כי מבחינת שתינו, זה לא כמו שיווק שאני חייבת לעשות, והוא ביומן שלי, לא, הוא משהו שהוא בשביל הכיף שלי, והוא ישתלב בחיים שלי ולא להפך. ולכן ירדנו לפעם בשבועיים, שישאר כיף. ברגע שהוא יתחיל להיות מטלה ועבודה, אנחנו לא שם.
ואני די יכולה להגיד בגאווה שאנחנו ממש מחכות לימים האלה של הפודקאסט, אנחנו בדיוק. עושות יום שלם, מלא, ממש מהבוקר עד הערב, שאנחנו מן הסתם מקליטות מתוכו שעתיים, שלוש, וכל היתר זה פשוט זמן של לחשוב מה היו הפרקים הבאים, לאכול ארוחת צהריים ביחד, לשבת במרפסת, זה כאילו באמת יום כיף בשביל שתינו.
ממש ככה. אז יאללה, אז השאלה הראשונה, איך מחליטים על מה הפודקאסט שלנו? עכשיו לגבי ההתלבטות, האם צריך בכלל שיהיה נושא לפודקאסט או לא. אז כשאנחנו ישבנו על הספה ואמרנו, בואי נעשה פודקאסט, לא ידענו על מה הוא יהיה. ידענו שקוראים לו ביסמוט ויפרח, כי זה אנחנו שמביאות את עצמנו, ולא ידענו על מה הוא יהיה. שני הפרקים הראשונים שהקלטנו, היה הפרק אחד על למצוא אהבה.
נגנז.
נכון. והפרק השני היה בחירות אמיצות, שלא ידענו שבסוף כל הפודקאסט יהיה על זה. אז אלה היו שני הפרקים הראשונים שהקלטנו, ולא היה לנו נושא. אני קראתי קצת לפני שהתחלנו את הפודקאסט, קראתי קצת על פודקאסטים אחרים, וכל הפודקאסטרים הכי כאילו נחשבים כתבו תמיד, אל תקחו מיקרופון ותדברו על כל מה שמעניין אתכם, כי אז את הצופים זה לא יעניין. לפודקאסט צריך להיות נושא, הצופים, המאזינים, צריכים לדעת על מה אתם מדברים ולמה. מה הסיבה שהם מקשיבים דווקא לפודקאסט שלכם. וזה כל הזמן ניכר לי, גם אחרי שהקלטנו כבר שני פרקים, כל הזמן ניכר לי שלא, צריך להיות לזה סיבה, צריך להיות נושא. ואז התחלנו את העונה הראשונה בחירות אמיצות, ואמרנו, נתחיל עונה ראשונה, ואחר כך נראה. חשבנו גם שתהיה לנו עונה שנייה על יצירתיות.
נכון. אני זוכרת שראיינו בפרק 8 את רותם לויטן, והיה משהו בסיפור שלה, שמאוד מאוד ריגש אותנו. אנחנו היינו עם דמעות בחלקים מסוימים, והסיפור שלה הביא, באמת היה אפשר לשמוע בכל חלק בו, כמה אומץ יש לאישה הזאת, ואיך היא הולכת וככה, משפיעה על חיים של נשים, באמת אבל משפיעה על חיים של נשים. ואני זוכרת הרגע הזה שכנרת הסתכלה עליי, ואמרה לי, זה מה שאני רוצה בפודקאסט. זה הרגע שבו אמרנו, אוקיי, בואי נדבר רק על אומץ.
היה לנו חשוב להבין, מה אנחנו רוצות שהפודקאסט הזה יהיה בחיים של אנשים, בעיקר של נשים. ואז אמרנו, אוקיי, זה הפודקאסט שייתן לך אומץ.
וזה הדבר שעזר לנו מאוד לדייק ככה את הנושאים לאורך הדרך, כי הבנו שאנחנו רוצות שהפרקים ישפיעו בצורה מסוימת על אנשים ונשים שמאזינות לנו, וככה מסגרנו אותו.
עכשיו לשאלה האם צריך או לא צריך לבחור נושא, זה תלוי האם יש לכן מאזינים ומאזינות שרוצים לשמוע אתכן ולא משנה על מה תדברו. ברנה בראון עכשיו התחיל הפודקאסט, לא אכפת לי על מה היא תדבר. זאת ברנה בראון, אני אקשיב לכל מה שהיא רוצה להגיד.
כי זו אישיות שאת מאוד מעריכה.
בדיוק, ואני מאוד אוהבת את הגישה שלה, ואני מאוד אשמח לשמוע את הגישה שלה על כל דבר שהיא תדבר עליו, כי אני מרגישה שאני לומדת ממנה הרבה. אז אני חושבת שאישיויות כאלה לגמרי יכולות שלא יהיה להם נושא. לעומת זאת, אני חושבת שאנחנו, לפחות בתחילת הפודקאסט, כן היינו צריכות נושא מסוים. זה קל גם לנו בבחירת הנושאים והמרואיינות, וגם למאזינות שלנו שיודעות למה הן מקשיבות לנו. וגם לפודקאסט שלנו, שבאמת מפיץ את עצמו בזכות זה.
זה משהו שאנחנו ממש נעזרות בו, כי זה לא רק בזה שזה ממוסגר, ואנשים שמאזנים לנו יכולים לדעת על מה אנחנו הולכות לדבר, אלא ממש זה שרגע לפני שאנחנו מתיישבות מול מרואיינת, השאלה ששתינו שואלות זה, עם איזה אומץ תצא מי שתאזין לפרק הזה? יש בזה משהו מאוד מאוד מסודר ומובנה, שעוזר לקיום של הפודקאסט.
אני מאוד ממליצה היום, כן, לעשות נושא מאוד מסוים שאנחנו יודעות שאנחנו רוצות להתנהל בתוכו.
ומה את אומרת על פודקאסטים שיש להם נושא, למשל, את יודעת, בפוקפור אני התראיינתי על קריירה בעולם החדש. זה נושא שהוא גדול, שהוא רחב מאוד, ויש עוד כאלה, את יודעת, גם להגיד שאני מדברת על חינוך, זה רחב. השאלה אם זה באמת צריך להיות כל כך מצומצם.
אני חושבת שאם יש נושא כל כך רחב, כמו קריירה בעולם החדש, או חינוך, או גינון, או whatever, השאלה צריכה להישאל על כל פרק בנפרד. כלומר, בתחילת כל פרק, אני צריכה לשאול את עצמי, עם מה יוצאים בסוף הפרק הספציפי הזה. אם תשימי לב, ליאור פרנקל, הכותרות של כל הפרקים שלו, מתחילות במילה איך. איך עושים משהו. מי שיאזין לפרק הזה, יצא או תצא עם X. הם ידעו לעשות בסוף הפרק משהו שהם לא ידעו לעשות לפניו.
כלי חשוב מאוד.
אז בעצם במקרה שלנו, אנחנו התחלנו בלי שום נושא, כי לא ידענו על מה אנחנו רוצות.
הפרקים האלו לא התפרסמו בכלל.
נכון, הפרקים האלה לא התפרסמו, הם שניהם נגנזו. אחר כך התחלנו את בחירות אמיצות, ואז הבנו שגם זה קיצוני מדי, והגענו לאיזה אמצע שאמרנו, נגיד אלעד הראל בפרק 15, 5 משפחות חשבון בנק אחד, אז זה לא שאני רוצה עכשיו שיצאו מהפרק הזה עם האומץ לחיות עם 5 משפחות בקומונה, זו לא הכוונה, אבל יש כאן מעשה שנותן השראה לאומץ, השראה לשאול על החיים שלנו ולקבל החלטה חדשה, ולעשות משהו אחר ממה שאנחנו רואים מסביבנו. אז הגענו לאיזשהו אמצע שהוא לא, אנחנו לא צריכות מענה מאוד מאוד ספציפי לשאלה איזה אומץ, מצד שני אנחנו כן צריכות איזושהי מסגרת, ובתוך הדבר הזה אנחנו יכולות לנוע, לגוון ולהביא דברים שמעניינים אותנו.
אני מרגישה את זה עם המרואיינים והמרואיינות שלנו, שהן מצליחות להביא סיפורים אחרים. כשאנחנו ממסגרות את זה ככה, לא הולכים לרגיל, לא הולכים לבטוח, לא למה שכולם שואלים אותם, זה איכשהו, לא משנה את מי ראיינו, תמיד הסיפור יצא אחר, זה מה שהופך את הפודקאסט שלנו למה שהוא.
עוד משהו קטן לגבי נושא לפודקאסט, זה שחוץ מזה שהחלטנו מה אנחנו כן, פודקאסט על אומץ, היה חשוב לנו גם להחליט מה אנחנו לא, שאנחנו לא פודקאסט קריירה ויזמות, ואנחנו נדבר על זה עוד קצת בהמשך. מי שעקב או עקבה עד עכשיו יכולים ממש לראות שיש כאן שני סוגים של החלטות לאורך הדרך. יש החלטות שברור לנו מהשנייה הראשונה שהן נכונות, כמו לעשות פודקאסט, לקרוא לו ביסמות ויפרח, היה לנו מאוד ברור גם מהשנייה הראשונה שנהיה שותפות מוצלחות אחת לשנייה, יש דברים שפשוט יודעים מיד. לעומת זאת יש החלטות שאי אפשר אפילו לקרוא להן ממש החלטות, כי הן מתגבשות לאורך הזמן, אנחנו מתחילות ממשהו, לא בטוחות לגביו, משנות את זה, מקבלות פידבק מאחרים, משנות בהתאם, עד שמגיעות למשהו שהוא נוח לנו בתוכו, וגם אותו יכול להיות שנשנה עם הזמן. למשל, באמת הנושא של הפודקאסט, או זה שהתחלנו בציוד שחשבנו שיספיק לנו, ואז ראינו לאורך הדרך שבעצם כן חשוב לנו ציוד יותר מקצועי, והיו עוד החלטות כאלה שהם כל הזמן השתנו. וחשוב לי להגיד שאין סוג אחד של החלטות שהוא יותר טוב מהשני. זה שהחלטה מתקבלת בשנייה ומרגישה נכון מהשנייה הראשונה, לא הופך אותה להחלטה יותר טובה מהחלטה שמתגבשת לאורך זמן. זה פשוט שתי דרכים לקבל החלטות, ושתי נחלה ושתי הביאו אותנו למקום שטוב לנו בו היום.
והאמת שאם הייתי צריכה לתת לפודקסטרית מתחילה איזשהו טיפ, זה יהיה למצוא את הקול האישי שלך. יש המון המון פודקאסטים, גם אנחנו שומעות על כל מיני אנשים שלוקחים חלקים מהפודקאסט שלנו, וככה שמים אותם בפודקאסט שלהם כאילו בטבעיות, אבל זה לא באמת עובד. זאת אומרת, אנחנו פיתחנו לאורך הזמן את הקול הספציפי שלנו, ואת הסגנון שלנו, שמסתדר מעולה עם הכימיה שלנו, ועם מי שאנחנו, ובגלל זה עובד. אז לא לקחת חלקים מאנשים אחרים, אלא באמת למצוא את מה ששייך לכם. יותר מזה, אם תלכו אחורה, אפילו אצל הפודקסטרים הכי מצליחים, לכו לפרקים הראשונים שלהם, אתם תשמעו שהם ממש לא מה שהם היום. זה תהליך התפתחותי שקורה עם הזמן, בסבלנות, ותוך הרבה תשומת לב למי אתם. תנו לעצמכם זמן להתפתח, לגבש את הזהות שלכם, לגבש לפודקסט שלכם זהות משל עצמו. ואתם תראו שזה יעבוד הרבה הרבה יותר טוב מכל העתקה, השראה שאתם יכולים לקחת מפודקאסטים קיימים. כן, גם שלנו. עוד משהו שלמדנו תוך כדי תנועה, זה כמה אנחנו נחשפות ברמה האישית. אחד הדברים שדיברנו עליהם ממש מהרגע הראשון, זה שאנחנו הולכות להביא את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו לא רק מראיינות מישהו או מישהי על הסיפור שלה, אלא ממש מביאות עצמנו. מעצמנו, וזה קורה עד היום בכל פרק. מה שכן, כשהתחלנו ועשינו את שתי הקלטות הראשונות שנגנזו, אני גיליתי בפרק של למצוא אהבה, שנחשפתי יותר מדי. כאילו היה פתאום איזשהו חלק שאני שאלתי את עצמי, האם זה באמת מה שאני רוצה להוציא החוצה, ושאנשים יכירו אותי דרכו. ואני כבן אדם שכן נחשף מאוד, מי שעוקב אחריי בפייסבוק יודע שאני מספרת המון דברים אישיים, ואין לי בעיה עם זה בדרך כלל, זה היה יותר מדי. עצרתי לחשוב האם זה באמת מתאים לי. ואני חושבת שזה קרה גם לך כנרת באותו פרק, שגם את דיברת על התהליך שלך בתוך כל העולם הזוגיות, ואמרת, אני לא בטוחה שזה מה שאני רוצה.
זה פתאום לא רלוונטי להוציא פרק על התהליך שלי בזוגיות. יש לי קהילה מקצועית, יש לי אנשים שמכירים אותי בצורות אחרות לגמרי, זה הרגיש לי כל כך לא נכון לחשיפה האישית הזאת, כמו שאת אמרת מאוד יפה, זה לא או שאנחנו לא נחשפות בכלל, או שאנחנו הולכות עד הסוף ומספרות הכל. אנחנו נחשפות כל פרק, וגם על הזוגיות שלי אני מדברת, במנות קטנות, כי אני מדברת המון על מתי, המאמם שלי. אז יש חשיפה, אבל היא הרבה יותר מבוקרת, היא בתוך הקשר, אנחנו חושבות עליה. יש לזה אמצע, ולא חייבים ללכת עד הסוף כדי שזה יהיה מעניין. תשמרו על עצמכם, נורא חשוב לשמור על עצמכם.
וכאן אני מוסיפה עוד משהו שאני חושבת שהוא בעצם חלק מהסיבה בגללה אנחנו מקליטות ביחד, לשתינו היה מאוד נוח להגיד שאת זה לא, את זה אנחנו לא מעלות. זה בעצם היה המבחן הראשון להאם אנחנו נוכל להחזיק פודקאסט ביחד כפרטנריות, כי להגיד, רגע, הקלטנו פרק, השקדנו בו זמן, עריכה, כל מה שזה אומר, אבל בסוף לא, כי זה לא יושב טוב. ושתינו קיבלנו את זה נהדר, זה היה אחלה טסט לשותפות הזאת.
במקרה הזה באמת שתינו הרגשנו אותו דבר, אבל מאז היה יותר מפעם אחת, שרק אחת מאיתנו הרגישה שזה לא טוב. ובכל זאת השנייה כאילו מיד, אין בעיה, אנחנו עושות שוב. זה של שתינו לגמרי, אני חושבת שהיכולת פשוט להביא את עצמנו כמו שאנחנו, ולהגיד את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, מה שאנחנו מדברות על זה גם בפרקים של הפודקאסט שלנו, כמה זה מקל על הצד השני, שאת פשוט פתוחה לגמרי עם זה. מאוד מאוד נוח לעבוד ביחד.
זה קורה גם במנות מאוד מאוד קטנות, למשל, זה שאנחנו נוטות להגיד הרבה מילים מסוימות, כמו לגמרי, או וואו, או כשחשבתי על זה, או כל מיני, יש לנו כל מיני דברים כאלה שהם שלנו.
לך יש עוד דבר מאוד מעניין, זה.
נכון. אז יש לנו כל מיני כאלה, ובהתחלה זה היה קיצוני, פתאום להקשיב לעצמנו במנה כזו גדושה של תוכן, זה היה מאוד overwhelming, כל החוויה, ומאוד גיבינו אחת את השנייה, אז כנרת אני זוכרת אמרה לי, תורידי כל מקום שאמרתי וואו, כזה, וזה משהו שגם מאוד גיבינו אחת את השנייה, צחקנו על זה, והשתפרנו עם הזמן, אני חייבת להגיד, אנחנו מדברות הרבה יותר חלק, ובלי כל מיני קיטויים כמו פעם, אבל אנחנו לגמרי אחת למען השנייה בתוך זה, ואנחנו מבינות מישהי שלא נוח לה עם משהו, אנחנו מגבות אחת את השנייה לחלוטין.
וההבנה הזאת שלנו, וכל מה שדיברנו עד עכשיו, על כמה כיף לנו באמת להיפגש ליום של פודקאסט ולהקליט, זה מה שמאפשר לנו להתמיד בו לאורך הזמן. אני לא חושבת שאם זה היה לנו קשה ומעיק, היינו יכולות או רוצות להתמיד בו. מצד שני, אני כן חייבת להגיד שאפילו שזה לא עבודה, אנחנו כן מאוד מאוד מקפידות על להוציא פרק אחת לשבועיים, ואז אם פתאום כן יש לנו עומס בעבודה, אנחנו עדיין נוציא אותו. כלומר, יכול להיות שנגיד, אוקיי, אם אפשר ביום שלישי ולא ביום שני, אבל אנחנו לא נוותר על פרק אחת לשבועיים. כלומר, יש מימד של התמדה שהוא קורה ככיף לנו, ויש מימד של התמדה שאנחנו על זה, שאנחנו כן מחויבות לזה, וכן עושות מה שצריך כדי שזה יקרה אחת לשבועיים, גם על חשבון עבודה לפעמים, כי בכל זאת יש לנו פודקאסט, ויש לנו מאזינות, ואנחנו בתוך זה, אז אנחנו בתוך זה עד הסוף.
בא לי להגיד לגמרי, אבל זו המילה שלי, אז אני לא אגיד.
סתם אחר כך אני אצטרך להוריד את זה בעריכה, חבל. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על כמה שאלות שהן לפני שמתחילות בכלל להקליט פודקאסט. למה להתחיל? עם מי? איך מחליטים על מה הפודקאסט שלנו? האם חשוב בכלל להחליט על מה הפודקאסט שלנו? כמה אנחנו נחשפות? כל מה שקשור להתמדה. ועכשיו נעבור לדבר בעצם על ההכנה של כל פרק, דברים שאנחנו עושות לפני שאנחנו מקליטות את הפרק.
אוקיי, אז לקראת הקלטה של פרק או הזמנה של מרואיין או מרואיינת אלינו, יש לנו בראש משהו שאנחנו יודעות שאותה אחת עשתה, או שהיא מזוהה איתה, ואנחנו רוצות לדבר איתה עליו. אז זה לא שאנחנו יושבות ואנחנו אומרות, אנחנו רוצות לדבר על איך הופכים להיות מעצבת בגדים לנשים במידות גדולות. לא, זה לא עובד ככה. זה ראינו מישהי שעושה את זה, ועושה את זה מדהים, התחברנו אליה לסיפור שלה, ומשם הבאנו את הנושא, ויצרנו את הפרק סביבו.
נכון, אז באמת לפעמים זה דרך הנושא, ולפעמים זה דרך המרואיינת. יש מקרים כמו שאת הכרת את ליאן, מפרק 13, בית יש רק שניים, את הכרת את בן זוגה, ודרכו אותה, ואת הסיפור שלה, ואמרת, וואו, זה סיפור אמיץ מדהים, ואז הזמנו אותה, וזה היה נורא כיף שהיא הסכימה. יש מקרים שאנחנו אומרות שיש נושא שמעניין אותנו לדבר עליו, ואז או שאנחנו מדברות עליו אחת עם השנייה, כמו בככה אני רוצה להגיד לא, פחד קהל, כאלה, או שאנחנו מזמינות מישהו שמזוהה עם הנושא הזה, כמו הפרק של ליאור על מתגובה ליוזמה, כי ממנו שמעתי את התמה הזאת, ואז אנחנו מזמינות אותו לדבר על הנושא הזה. אז לפעמים מהנושא, לפעמים מהבן אדם, אבל זה תמיד תמיד משהו שאנחנו יודעות שבסוף הפרק הזה הוא ייתן השראה למאזינות שלנו לעשות משהו אחר שהן לא עשו קודם.
עוד סיטואציה היא כשפונות אלינו נשים ומבקשות להתראיין בפודקאסט, אחד הקריטריונים שלנו להאם זה סיפור שמתאים או לא מתאים לפודקאסט, זה האם הוא עוסק באמת באומץ שלא קשור לקריירה באופן ישיר. זאת אומרת, אנחנו לא רוצות שזה יהיה פודקאסט על קריירה, שזה משהו שמאוד קל לנו ללכת אליו, כי החיים שלנו הם מאוד, אנחנו נשים קרייריסטיות בעצמנו, ומאוד טבעי לנו לזלוג לשם, ועם זאת, קריירה יש מספיק. אז הקריטריון מאוד מהותי בהאם מי שמציעה את עצמה תתראיין אצלנו או לא, היא באמת האם יש לה סיפור שהוא לא קריירה. ונאבקנו עם זה לא מעט פעמים, יש פרק אחד כזה באופן ספציפי שאני יכולה להצביע עליו, שהוא פרק 12 שלנו, לאהוב ללא תנאי, עם הילד וניסים ונציה, שבהתחלה חשבנו שהם הולכים לדבר איתנו על איך זה לנהל עסק כבני זוג. וזה הרגיש לנו קריירה, הארדקור קריירה, וממש רחוק מאיתנו, אבל כבר קבענו, ולקח לנו זמן עד שהתכנסנו לרגע להבין מה האומץ פה, שהוא לא זה שיש לכם הכנסות רק מעסק אחד, אלא משהו שהוא מעבר לזה, משהו בזוגיות. מה בתוך הזוגיות שלכם הוא האומץ האמיתי. והופתענו לגלות סיפור מדהים על אהבה ללא תנאי, שהיה לגמרי בדיוק מה שהפודקאסט שלנו רוצה להוציא החוצה, ונהננו מכל רגע. כשאנחנו שמות בפרונט את מה שאנחנו רוצות לשדר החוצה, ומה אנחנו לא רוצות, אנחנו יודעות מה אנחנו לא, אז הרבה יותר קל לנו להוציא סיפור מתאים, לבחור את הנושא, וגם למצוא את המרואיינים שהכי טובים, בשביל להוציא אותו. בסדר? אני מרגישה שאני לא ראותה היום.
את ראותה לגמרי. הנה, זה עוד משהו שלמדנו עם הזמן, שאני אומרת לך, אם משהו לא ברור, אני אומרת לך, לא, מהתחלה.
כן, כן, נכון, נכון. כאילו קצת בא לי שזה יהיה פרק כזה, שאנחנו פחות מורידות את כל הבן לבן שלנו. שזה יהיה כזה פרק קצת יותר לוס.
סבבה. תגידי, את לא שומעת את הרעש בחוץ שמקסחים?
אני לא שומעת כלום.
תודה לאל על המיקרופונים הדינמיים. לגבי המרואיינים והמרואיינות, יש כמה דברים שחשוב לנו לשמור עליהם בגדול, לא תמיד אנחנו מצליחות. דבר ראשון זה למצוא גם מרואיינים ומרואיינות שלא דומים לנו, ושאנחנו לא מכירות אותם מלפני כן. הפרק עם מיכל לבנה, שהייתה המורה שלי לבורסה, והפרק עם מישל וקים, שבכלל לא הכרנו אותן קודם.
הפרק עם ליאן, שלא הכרנו אותה קודם, את רותם, יש לא מעט כאלה שלא הכרנו לפני כן.
וזה מביא משהו מאוד אחר, ומאוד מעניין וכיפי, וזה מביא גם איזה אג'יות לפרק, אז מאוד חשוב להביא גם כאלה שאנחנו לא מכירות. ועוד משהו, העניין המגדרי, אנחנו כן מאוד מאוד חשוב לנו שיהיה כאן רוב נשי, שיהיו כאן קולות נשיים והרבה. אז אני מאוד מודעת לעניין המגדרי גם, ואני ממש ממליצה לכל פודקאסטר ופודקאסטרית להיות מודעים לדבר הזה, ולהביא גם קולות נשיים, בעיקר קולות נשיים.
ובאותה נקודה אני אומרת, מקודם ציינו את זה שאנחנו מאוד מתואמות ומגבות אחת את השנייה, אז נגיד לי זה פחות מפריע, אבל עדיין זו החלטה שהיא משותפת, זאת אומרת אם זה משהו שחשוב לכנרת, אז אנחנו נדאג שהוא יקרה, כאילו מבחינתי זה הופך להיות המטרה שלי גם באותה עמידה.
זה מהממת את.
לא את.
אוקיי, אז מרגע שיש לנו נושא לפרק, בין שזה נושא שהגיע עם המרואיינת, או בין שזה נושא שאנחנו העלינו, אנחנו לפני הכל בודקות איך הוא בא לידי ביטוי בחיים שלנו. ושוב, לא בקריירה דווקא. ברור שגם, אבל ממש חשוב לנו, שיש שם דוגמאות מהחיים הפרטיים שלנו. מהבית, מהזוגיות, מהמשפחה, מחברות, ולכל נושא אנחנו מכינות לפני כן רשימה של דוגמאות, כל אחת בנפרד, ואז אנחנו מדברות על זה ביחד. ואחת הסיבות היא שאנחנו יודעות שדוגמאות זה לא תמיד משהו שעולה בספונטניות. לפעמים צריך לשבת ולחשוב על זה. אז אנחנו מקדישות את הזמן מחשבה הזה לפני הפרק, דוגמאות מאוד עוזרות להסביר דברים. בפועל, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי בחיים שלך?
אני לוקחת את זה אפילו עוד שלב אחד קדימה, ואני חושבת שהדוגמאות שלנו הן הופכות את הסיפורים האמיתים לסיפורים אפשריים, כי זה קיים גם אצלי וגם אצלך באיזושהי מידה. זה אומר שכל אחת יכולה וכל אחד יכול, וזה מנרמל. ואחד הדברים שהבנו עם הזמן, זה לא היה ממש החלטה שידענו מהרגע הראשון שככה זה הולך לעבוד, זה שאנחנו צריכות שגם מי שמגיע להתראיין אצלנו יעבור את אותו התהליך. יהיה את הפוקוס לסיפור שהיא רוצה להעביר, למסר, מה חשוב לה להגיד בתוך הפרק, איך היא רוצה שנציג אותה בהתחלה, אם יש משהו שחשוב שאנחנו נדאג שהיא תגיד. גם אצל המרואיינים שלנו, דוגמאות לא קופצות לראש ברגע. באופן כללי הסיטואציה יכולה להיות טיפה מלחיצה, יש כאלה שילחצו יותר ויש כאלה שפחות, אבל להיכנס, לשבת עם מיקרופון, אני יושבת עם אוזניות, יש מין כזה לחצנו על הכפתור, זה מתחיל להקליט, הדוגמאות לא עולות בצורה ספונטנית, אז מאוד חשוב להכין אותן מראש, אנחנו מדפיסות את הדפים האלה לפני, נמצאות מול העיניים שלנו, וזה קצת משחרר, זה מאפשר שיח שהוא הרבה יותר חופשי.
שזה מדהים בעיניי שדווקא ההכנה, וזה שיש לנו נקודות, זה מה שמאפשר לנו שיח חופשי. יש מין הרגשה כזאת שאם אנחנו נעשה יותר מדי הכנה, אז השיחה לא תקלח באופן חופשי, וזה בדיוק הפוך. זה שאנחנו יודעות פחות או יותר מה המבנה של הפרק, על מה חשוב לנו לדבר בפרק, מה חשוב לנו שמרואיינת תביא, זה דווקא מאפשר לנו שהשיחה תזרום חופשי, אנחנו מדי פעם מעיפות מבט לדפים שלפנינו, ודואגות שהכל יהיה, ודואגות להביא את השיחה לשם, וזה דווקא באמת משחרר, ולא מגביל.
אני יש את הכוכביות היום, אז יש לי כוכבית על זה, שאחד הדברים המצחיקים שקורים, לפני שאנחנו מתחילות להקליט, זה שאנחנו לא רוצות לדבר על הסיפור בכלל. זאת אומרת, אם אנחנו יושבות עכשיו במרפסת עם המרואיינת שלנו, והיא מתחילה לספר לנו על מה היא הולכת לדבר, אז הדבר הראשון שאנחנו אומרות לה זה, תעצרי מיד, אנחנו לא מדברות, כי אנחנו רוצות להיות מופתעות. אז אנחנו מצד אחד רוצות לדעת את הנושאים המרכזיים, ממש במשפט, שניים, לא מעבר לזה, ועדיין לשמר איזושהי ספונטניות שתאפשר לנו להיות מופתעות מהסיפור, או ממש להיכנס אליו כמאזינה לראשונה. אחת הדרכים שאנחנו עוזרות לזה לקרות, זה בעצם עם שני קבצים שנשלחים לכל מי שמגיע להתראיין. קובץ אחד מספר על הפודקאסט באופן כללי, מה הנושא של הפודקאסט, למה התחלנו לעשות אותו, איך הוא התחיל, קצת להכניס את מי שעומדת להגיע אלינו על מאחורי הקלעים, כדי שהיא תרגיש חלק. והקובץ השני הוא קובץ שמכווין לקראת הפרק הספציפי איתה. ובו אנחנו מבקשות גם את חמשת הנקודות שהיא הייתה רוצה לדבר על הנושא הזה, ויש בפנים הוראות הגעה אליי הביתה, ועוד כל מיני דברים קטנים שמתחילים לייצר את החוויה של איך זה להגיע להתראיין אצלנו בפודקאסט.
בשביל שזה יהיה הכי מדריכי שיש, אני רוצה ממש להגיד מה הכותרות שיש לנו בקובץ הזה. אז קודם כל יש לנו על לפני ההקלטה, שזה באמת הנקודות שהיא צריכה לכתוב, ולכתוב לנו גם איך להציג אותה. יש את היום הגדול, מה לשים בווייז, איך לזהות שהגעת למקום הנכון, כמה זמן צריך לשמור להקלטה של פרק. אנחנו מבקשות לשמור 3 שעות, אפילו שההקלטה היא בסוף רק בערך 1.5 שעות, אנחנו מבקשות לשמור 3 שעות, אנחנו מתארות את הסט, כולל תמונה של הסט, וזה כי היו לנו מרואיינים שזה מאוד הלחיץ אותם להיכנס ולראות פתאום 3 מיקרופונים על זרועות, זה היה נורא מלחיץ בשבילם, אז אנחנו ממש מתארות את הסט ומראות תמונה. אנחנו כותבות על היום שאחרי, מה קורה אחרי ההקלטה, שנערוך, שנעלה את זה באתר, בניוזלטר, בפרופילים האישיים, בקבוצה, כדי שידעו מה קורה עם זה, וכמובן פרטי התקשרות ליצור איתנו קשר.
ואני מציינת פה שלקחנו הרבה השראה למסמך הזה בעצם לשני הקבצים, ממה שליאור פרנקל שולח למרואיינים שלו.
ועוד דבר קטן, יש לנו את הקבצים האלה בשתי גרסאות, בזכר ובנקבה, לשלוח לכל מרואיין ומרואיינת לפי המגדר. טוב, אז אני מסכמת את החלק הזה של ההכנה לפרק. אנחנו בוחרות נושא או מרואיינת, אנחנו עושות קודם הכנה בינינו, הדר ואני, אנחנו מעבירות למרואיינת את הקבצים, כדי שהיא תתכונן בעצמה לפרק, וגם שתדע איך להגיע, כדי שנוכל להתחיל להקליט. ואנחנו בזאת עוברות לחלק השלישי של ההקלטה עצמה, עוד לא הצד הטכני, אלא המפגש של ההקלטה.
מהרגע שהחלטנו שההקלטה נעשית אצלי בסלון, זאת אומרת שאנשים יוצאים לתלמי אלעזר, זו נסיעה, מאוד חשוב לנו לייצר פה, בתוך הבית ובכלל בכל ההגעה, מרחב מאוד נעים, מזמין, עם תחושת נינוחות, בלי לחץ, בטח כשמדובר בסיפורים אישיים, אמיצים, לפעמים רגישים. אז מעבר לזה שאנחנו שואלות עם איזה חלב שותים את הקפה, שזה כבר מעיד טיפה בקמצוץ על זה שחשוב לנו שתרגישו בנוח כשאתם מגיעים, אנחנו גם משתדלות לשבת במרפסת, נגיד, לפני שמתחילות את ההקלטה, כדי קצת לנוח, לעשות איזושהי הפסקה בין היום-יום השוטף לבין ההקלטה עצמה. אנחנו לא נכנסות ישר לתוך המיקרופון, ישר לאוזניות, רגע יושבות לדבר, לשאול מה נשמע, האם יש התרגשות, האם יש משהו שחשוב להגיד, אולי יש משהו שמטריד, כל מיני דברים כאלה שעולים בתוך השיחה הראשונה, והם מאוד מאוד עוזרים לנקות, ככה אני לפחות מרגישה.
השיחה במרפסת היא בעיניי אחד החלקים החשובים של ההקלטה, גם מתבררים שם דברים מגניבים שלא חשבנו עליהם, וגם באמת זה כל כך משחרר, שמגיעים אחרת כבר, המיקרופונים כבר הרבה פחות מאיימים, כשעוברים פנימה להתחיל להקליט.
נכון, יש בזה משהו שמפיג מתחים. באופן כללי המרפסת שלי מפיגה מתחים.
זה נכון.
עוד משהו, איזשהו הקטן, זה שאנחנו מתיישבות לשולחן רק אחרי שהמרואיינת בחרה את הכיסא שלה. טוב, אולי זה אני מביאה קצת מהעולם הטיפולי שלי, כפסיכותרפויטית, לתת למי שנמצא איתי בחדר תחושה שהוא שולט בסיטואציה, והוא יכול לבחור מה שנוח לו. זה מאוד נחמד לראות כל פעם שהמקום משתנה.
ואנחנו ממש מקפידות שהמחברות שלנו לא יהיו על השולחן, ששום דבר לא יראה איפה אנחנו רוצות לשבת, שממש תהיה בחירה חופשית לגמרי למרועיינים.
ואז כשאנחנו בעצם מתחילות את ההקלטה עצמה, אנחנו מסבירות גם על המיקרופון, אנחנו עם מיקרופונים דינמיים, זה אומר שיש דרך ספציפית שצריך לדבר אל המיקרופון, וגם אומרות בצורה מאוד ברורה שאנחנו עורכות את הפודקאסט. זאת אומרת שאם התבלבלת, אם אמרת משהו שאת לא רוצה שיהיה בפודקאסט, אם יש לך רגע טלפון חשוב או שאת רוצה לקום להתפנות, הכל בסדר, פשוט עוצרים ומתחילים משפט מחדש, או ממש מתרעננים וחוזרים בחזרה להקלטה. זה אחד מהיתרונות המשמעותיים בזה שזה אצלי בבית, אין לנו הגבלה של זמן אולפן, אם זה ייקח טיפה יותר, אז זה ייקח טיפה יותר, הכל בסדר. אז זה חלק מהדברים שאנחנו מסבירות לפני שמתחילות להקליט. יש לנו עוד איזה בדיחה קטנה שאני אגיד אותה, שכנרת אומרת שאני המפחידה מבינינו.
אני לא אומרת זה באמת, זה נכון. הדר היא המפחידה. מה שקורה זה שכשיושבים לדבר, אז כמה שהיא מדברת על שחרור ובמרפסת שחרור, ואז היא שמה את האוזניות, היא היחידה, אוקיי, אני אסביר את זה שנייה. הדר היא היחידה שיש לה אוזניות. זה אומר שהיא שומעת הכי טוב את כל שלושת הדוברים, אותי, את עצמה ואת המרואיינת שלנו. אז הדר מאוד מאוד קפדנית על איך לדבר למיקרופון, מתי לדבר למיקרופון, ושהכל צריך להיות פרפקט, ובקיצור יוצאת הנאצית של הפודקאסט, אין מה לעשות, מישהו צריך את התפקיד הזה.
יש פעמים שאני ממש מציעה את האוזניות לכנרת, שהיא תעשה את זה והיא מסרבת לקחת את התפקיד הזה, רק שתדעו, לא סתם, נחמד לה להיות האישה הטובה, אבל החלק החשוב הוא זה שהתיאום ציפיות הזה בהתחלה לגבי מה אפשר לעשות, מה אי אפשר, איך מיקרופון דינמי עובד, וגם זה שאני אומרת שאני היחידה עם אוזניות, לכן אם אני עושה סימן מוסכם, זה אומר להתקרב למיקרופון, כל מיני דברים קטנים שרק אני יכולה לדעת אותם, אני לא אומרת שזה לא מפחיד, או הרגע שבו אני עושה את הסימן, כן, זה מפחיד, בסדר, אבל זה מאוד ברור למה אני נותנת את הסימן הזה.
נכון, ואחד הטריקים שלך זה לתת למרואיינת את האוזניות לפני שמתחילים להקליט, כדי שהיא תשמע בעצמה, איך היא נשמעת רחוק מהמיקרופון וקרוב למיקרופון, או איך אני נשמעת כשאני קרוב ורחוק מהמיקרופון, ואז היא מבינה בעצמה כמה חשוב לדבר קרוב למיקרופון. וכל מה שאנחנו מדברות פה עכשיו על מיקרופונים דינמיים וזה, אנחנו כמובן בהמשך נסביר מה זה אומר מיקרופון דינמי, וכל מה שצריך בעניין הטכני.
אנחנו למדנו עם הזמן לא לעלות אחת על הדברים של השנייה. זאת אומרת, אם כנרת עוד לא סיימה את המשפט, אני מחכה. בשיחה רגילה זה בסדר, אתם יכולים להזין לכמה אנשים מדברים בו זמנית, בהקלטה זה לא עובד. אז אנחנו למדנו עם הזמן, בגלל שאנחנו עושות את זה כבר הרבה זמן, ומתאמנות ואורחות וכו', אז אנחנו כבר שמות לב לזה, אבל כשמגיעים אורחים, הם לא שמים לב לזה. צריך לשים לב שהם מתחילים משפט ומסיימים אותו, ולא עולים על דברים של מישהו אחר, ואני מוסיפה שבפרקים שראיינו שני אנשים, יש לנו בסך הכל רק מיקרופון אחד לאורח, והסתבר שזה הדבר הטוב לעשות, כי מה שקורה זה שהם צריכים להעביר את המיקרופון ביניהם, ואז אין סיכוי שאחד יעלה על הדברים של השנייה. וזה יוצר מין שקט כזה, יותר קל לערוך, יותר קל לדבר, השיח הוא יותר פשוט. עוד יתרון משמעותי בזה שהשיחה היא מאוד חופשית וזורמת, ואנחנו נותנות את כל הפסיליטיז כדי שהרעיון יהיה נוח וזורם, זה שהשיחה היא באמת אנושית מאוד בסוף, וכבר קרה לנו לא פעם, שאני או את או שתינו במקביל התחלנו לדמוע מהתרגשות, מאוד לשמוח או ממש להיכנס לתוך הסיפור של מי שראיינו, ואנחנו לא מתנגדות לזה בשום צורה, אנחנו מאוד מאוד מקבלות את זה, ואם זה קורה אצל מרואיינת שלנו, וגם זה קרה שאנחנו אמרנו, תני לעצמך רגע, אם זה מה שאת צריכה. אל תנסי לעצור, אנחנו נערוך את הקטע הזה, אם את לא רוצה שישמעו אותך בוכייה, אנחנו נוריד אותו, אל תדאגי, אנחנו נגיד לך מאיזה משפט להתחיל, ואנחנו נקליט אותך עוד פעם. אבל מאוד מאוד חשוב לנו שהרעיון יהיה אותנטי, וזה מביא איתו גם רגשות אותנטיים, ואנחנו מוכנות לקבל אותם.
מוכנות ושמחות עליהם מאוד, כי בשביל זה התכנסנו. אגב, ברעיונות זה ממש לא מובן מאליו שמצליחות באמת ליצור כזאת שיחה שהיא אנושית ומאוד מאוד פתוחה. יש ספר שקוראים לו Make Noise של אריק נוזם, שהוא אחד המקימים של מערך הפודקאסטים של NPR. הוא אחראי על הפודקאסטים באמת הכי הכי נשמעים, אינוויזיביליה וטד רדיו אואר, וממש פודקאסטים ממש מובילים, ויש לו ספר ממש חדש מדצמבר 2019. ובספר הזה יש כמובן פרק על ראיונות, ואחד הדברים הראשונים שהוא אומר שם זה ש... אין בראיון נכון ולא נכון, ואין דבר כזה מראיין טוב, וגם אין שום טעם בלנסות לראיין כמו מישהי אחרת שאנחנו יודעים שהיא מראיינת מצוינת. אנחנו צריכות פשוט לבוא עם סקרנות, זאת המילה המרכזית שהוא אומר שם, וכשהקשבתי לזה אמרתי אין בול, זה בדיוק זה. אנחנו פשוט באות עם סקרנות, ואז השאלות עולות לבד, אז נכון שאנחנו מכינות את הנקודות שלנו, ואת המסגרת של הפרק, אבל השאלות בתוך זה הן עולות לבד, אנחנו לא צריכות להכין רשימת שאלות. אחד הטריקים שהוא אומר שם, וגם זיהיתי אותו אצלנו במה שאנחנו עושות, זה לשאול שאלות המשך. אם המרואיין מרואיינת אומרים משהו, ומתעוררת בך בטבעיות, שאלה זה הופך את השיחה להכי עמוקה ואישית. למשל בפרק עם גלית שהיה ממש לא מזמן, היא אמרה שם כאילו דרך אגב שבבין תחומי היו לה מפגשים שמאוד מאוד שינו אותה. ואנחנו שאלנו אותה מיד, רגע, ספרי על מפגש אחד כזה. ושם עלה סיפור מקסים על דניאל הבן ודניאל הבת. אם לא היינו שואלות את השאלת המשך הזאת מתוך סקרנות אמיתית של רגע רגע, מה שינה אותך? בעצם היינו מפספסות משהו שהוא מאוד מרכזי בריאיון הזה, מבחינת כמה שזה מעניין ופיקנטי ואישי וחושף דברים עליה. אז שאלות המשך זה טריק מצוין, אבל שוב, זה צריך לבוא במידה של טבעיות.
זה כמו שיחה רגילה לחלוטין, שאם אני יושב עם גלית עכשיו במרפסת, זה יהיה פרט חסר, אני ארצה לדעת מי הם האנשים האלה. אני לא מפרידה את השיחות הטבעיות לפודקאסט, הן אותו הדבר מבחינתי.
בדיוק. עוד משהו ששונה בשיחה הזאת מראיונות קלאסיים, זה שאין בה את ההיררכיה של מראיינת ומרואיינת. וההוכחה שאין היררכיה, זה כשפתאום זה מתהפך, והמרואיינים שואלים אותנו שאלות. בן מורג פתאום שאל אותנו, מה אנחנו למדנו על עצמנו מלעשות פודקאסט, ואליאור פרנקל פתאום שאל אותך, רגע, אז מה את עשית בבועת מציאות הזאת שנוצרה? זה נהיה כל כך שיחה ולא ראיון, עד שכבר לא יודעים מי המארח ומי האורחת. אז שם מבחינתי אני אומרת, אחלה, ניצחנו, הצלחנו לעשות את זה הכי טבעי ופשוט.
כן, אלה רגעים מאוד משמחים, אני חייבת לציין.
גם כי סוף סוף אנחנו רוצות לדבר על עצמנו, כאילו אנחנו לא מדברות על עצמנו כל הזמן.
סוף סוף נותנים לנו את הבמה, כי אף אחד אחר לא נותן, ולא, אנחנו לא לוקחות.
טוב, ובסופו של דבר, בסוף השיחה, אחד הדברים הכי חשובים בפודקאסט, זה לא לשכוח להצטלם. שזה קרה לנו רק פעם אחת, שלא הצטלמנו עם המרואיין, והיינו צריכות רק כך להנדס איזו תמונה של שלושתנו איכשהו. כשנדבר בהמשך על הפצה, אנחנו נדבר על התמונה שמתלווה לכל פרק, כי בהתחלה התמונה שלנו הייתה רק הלוגו, ואמרו לנו בפירוש שתמונות של אנשים הרבה הרבה יותר מחברות ומקרבות, ומאז אנחנו משתמשות בתמונה שלנו עם המרואיינת כתמונה של הפרק.
בסוף כל פרק הבנו שאנחנו רוצות לתת משהו מעצמנו, בעצם להגיד תודה, גם כי באמת כל אחת מביאה את הסיפור שלה, וגם כי אנחנו מעריכות את הזמן שפינו בשביל לבוא ולהתראיין ונסועד לתלמי אלעזר, רק בשביל זה מגיע לתת משהו. אז הכנו גלויה שרק מפרק 18 התחלנו לתת אותה למי שמתראיין אצלנו, וכתבנו בסוג של ברכה קטנה מאיתנו, אני אקריא אותה, אנחנו נשים תמונה אחר כך בתוך הסיכום של הפרק, באתר שלנו, תוכלו לראות אותה, והכיתוב הולך ככה, לפעמים כל מה שצריך כדי להתחיל שינוי אמיתי בחיים, הוא לשמוע שכבר עשו את זה לפנינו, תודה שסיפרת את הסיפור שלך וזרת זרעים של אומץ בחיים של אנשים. ולכל גלויה אנחנו מצרפות מיקרופון קטן שהזמנו מעלי אקספרס, שמתחבר בחיבור אוקס לפלאפון ואפשר ממש להקליט איתו פיזית ואפילו עובד ממש טוב.
אז כמו שאמרנו בהתחלה, המדריך שלנו לאיך עושות פודקאסט מחולק לשני חלקים, אנחנו מסיימות עכשיו את החלק הראשון שעוסק יותר בהיבטים הרכים של תוכן ואנשים ועל מה הפודקאסט ולמה הפודקאסט, איך יוצרות אווירה טובה בפרק ואיך מכינות הקלטה וכולי. בחלק השני של המדריך אנחנו מדבר יותר על הצדדים הטכניים כמו ציוד, הקלטה, עריכה, שיווק ועוד. אז אנחנו מסיימות כאן.
ומזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק, שסיסמת הכניסה אליה משתנה מדי פרק, הסיסמה של הפרק הזה, היא בא לי סביך, ונתראה בפרק הבא.
ביי.
ביי.